הגענו לדף י' עמוד א', אחרי שליש מהעמוד בנקודותיים. גביני כרוז עמדו במשנה, אחד ממונים בית המקדש, אומרת הגמרא שהיה מכריז בכל בוקר בקול גדול בית המקדש, מה היה אומר? עמדו הכהנים לעבודה ולוויים לדוכנן וישראל למעמדן. והגמרא מספרת פעם אחת אגריפס המלך שמע קולו עד 8 פרסאות, עד מרחק גדול, ונתן לו מתנות הרבה. עוד עמד במשנה שבן גבר היה אחרי על נעילת השערים. בן גבר הוא הממונה על תפקיד הזה, ונחלקו בגמרא ביומא רב ורבי שילא מה פירושו של קריאת הגבר שמוזכרת שם במשנה מסכת יומא. רב אומר קרא גברא, הכוונה קרא אדם הממונה על הכרוז, ורבי שילא אמר קרא תרנגולה, התרנגול קרא שהוא נקרא גבר. עכשיו פעם אחת נזדמן רב למקומו של רבי שילא, רבי שילא דרש, ורב היה מתורגמן שלו, אז תרגם רב קומי דבית של רבי שילא, לפני שומעי לקרוא של רבי שילא, קרא גברא, הכוונה אחריז כרוזה, שאדם ממונה קרא והכריז. אמר לרבי שילא, לא צריך להסביר אם הוא קרא תרנגולה. אז רב ניסה להוכיח לרבי שילא מהמשנה שלנו שלא כך. והתניין בן גבר, כתוב בן גבר. אילך למימר בר תרנגולה, מה יכול להיות שבר תרנגולה, תרנגול היה ממונה לסגור את השערים? ברור שגבר הכוונה האדם ולא תרנגול. עוד למדנו במשנה בן ביבי על הפקיע, שהיה מזייג פתילות, כלומר הוא היה נותן את האובי המדויק. הוא היה עושה מידת, לפי מידת השמן. אם בלילות הקיץ הקצרים, אז אם בלילות הטבת הארוכים, היו נותנים אותו חצי לוג שמן, אז הממונה הזה היה מופקד להכין את עובי הפתילה לפי הלילה. נניח אבות לקיץ ודקות החורף, כדי שלא יחסר ולא יוסיף. והגמרא מספרת, רבי יוסי היה לקופה, הגיע למקום ששמו קופה, בר ממנאי עליהם פרנסים, הוא עצר רבי יוסי שימנו עליהם פרנסים, שידאגו לצורכי ציבור, ולא קיבלו מינון, לא היה אחד שרצה את זה, כי אמרו, זה לא כבוד. אז פער רבי יוסי אמר, אל ואמר קומיון, בן בוואי על הפקיע, ומה עם זה שהתמנה על הפתילות, זכה למנות עם גדולי הדור? הרי בן בוואי על הפקיע, המשנה מזכירה אותו, בן גדולי הדור. אז אתם, שאתם יכולים לעשות בנפשות, ממונים על הצדקה, ממונים על צרכי ציבור, אתם שאתם נמנים על חיי נפשות, לא כל שכן, זה גדולה, זה זכות להיות בצורכי ציבור. עוד עומדנו במשנה, בן ארזה על הצלצל, כעד את עניין תמן, כמו שלמדנו, בסוף מסכת תמיד, הסגן היה עומד על קרן המזבח, וכשהיה רואה שהכהן מנסך, הניף הסגן בסודרים, שיש סימן ללוויים ליומרו את השיר, והקיש בן ארזה על הצלצל, שהוא היה גדול למשוררים, הוא הקיש על כלי נגינה כזאת, ואז התחילו הלוויים לשיר. הוא גרס בן לוי על השיר, אמר רבי יחא, נעימה יתרה היה יודע, היה לו קול מאוד מיוחד ויפה, ואמרו עליו על הוא גרס בן לוי, שהיה מנעים את קולו בזמר, שהיה נועץ גודלו בתוך פיו, עושה איזה תנועה עם הידיים בתוך הפה, היה מוציא כמה מיני זמר, והיה כל אחד וכהנים נזכרים לו בבת ראש, כלומר נרתעים לאחוריהם מעוצמת הכל. עוד למדנו על בית גרמו, על מעשה לחם הפנים, אומרת הגמרא, בית גרמו היו בקיאים במעשה לחם הפנים וברדיעתו, כלומר גם באפייה וגם ברדיעה, היו צריכים להוציא מהתנור באופן שלא יישבר, כי הלחם הפנים עשו כמין תיבה פרוצה כזאת, והיה קשה שלא יישבר. אבל לא רצו ללמד את המלאכה הזאת, האומנות הזאת לאחרים, ולא רצו ללמד. עכשיו, אז אמרו חכמים, אנחנו צריכים לשלם רק להם, ביקשו הרבה כסף, אז ביקשו לקחת אומנים זולים יותר, שלחו חכמים והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, שהיו בקיאים במעשה לחם הפנים ברדיעה, אבל מה קרה? הבינו, ידעו איך לאפות, אבל לא ידעו איך לרדות. ברדיעתו לא היו בקיאים. בית גרמו היו מסיקים מבפנים ורודים בחוץ, ולא הייתה מתאפשת, כלומר בית גרמו הצליחו להסיק את התנור המתכן מבפנים, ואופים את הלחם מבפנים בדפוס ברזל כזה, מיוחד לו, ורק כשהלחם היה אפוי כל צוקו היו מוצאים את הדפוס, ומחוץ לתנוע היו רועדים, מוצאים את הלחם מתוך הדפוס, ומכיוון שהלחם נאפה כמו שצריך, היא לא הייתה מתאפשת. אבל אלו, אומני אלכסנדר, היו מסיקים מבפנים ורודים מבפנים, והייתה מתאפשת. אז כיוון שידעו חכמים בדבר זה, הבינו שבאמת אין מה לעשות, אין מומחים כמו בית גרמו, אמרו כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לכבודו ברא, שנאמר כל פועל, כל פעל השם למענהו, כלומר הקדוש ברוך הוא נותן את החוכמה, כנראה לאחד יותר מחברו, לא סתם אלא בכוונה, ולכן אין מה לעשות אלא נעסיק את בית גרמו. אז שלחו אחריהם, אבל בית גרמו כבר, כדי להחזיר את עבודתם, רצו שישלמו להם יותר, ולא רצו לבוא עד שכפלו להם שכרן. היה בתחילה 12 מנה, היו נותנים, ועכשיו נתנו להם 24. יש אומרים רבי יהודה אומר, 24 היו נותנים בתחילה, ועכשיו נתנו להם 48. אז שאלו חכמים בית גרמו, אמרו להם, מתנמתי, אין אתם רוצים ללמד? אז היה להם מסורת, אמרו להם, מסורת היא בידינו מאבותינו, שהבית הזה עתיד להיחרב, בית המקדש הזה עתיד להיחרב. אנחנו חוששים שלא ילמדו אחרים ויעשו כמו מתכון לחם הפנים הזה לפני עבודה זרה שלהם, כשיעבדו עבודה זרה. אמרתי גמרא, באופן כללי הגמרא לא ראתה את זה יפה, החכמים לא ראו את זה יפה שלא רצו ללמד, אבל היה דבר אחד שהזכירו לשבח. בדברים הללו היו מזכירים אותם לשבח. מה? שלא יצא ביד בניהם פת נקייה מעולם, לא רוצה לתת לילדים שלהם פת נקייה, שלא יגידו, שלא יהיו אומרים, אם מעשה לכם הפנים הם אוכלים, כדי שיהיה נקיים מהשם ומישראל. גם בית אבטינס על מעשה הקטורת, אומרת הגמרא, בית אבטינס היו בקיאים על מעשה פתאום הקטורת, ובמעלה השן, היו בקיאים איך לכתוש את הקטורת, הסמנים, וגם לערב יפה, וגם בעשב שנקרא מעלה השן, שהוא היה גורם לאשן הקטורת להיות זקוף כעמוד. אבל לא רצו ללמד, גם פה שלחו והביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו בקיאים בפתאום הקטורת, אבל מעלה השן לא היו בקיאים, לא ידעו איך להשתמש בעשב הזה, עם הסגולה הזאת שהוא גורם לאשן להיות זקוף כעמוד. כפי שהגמרא מסבירה, בית אבטינס הייתה מתמרת ועולה, הייתה נזקפת ועולה עשן, כמקל, ואחר כך היה פוסה ויורד, כלומר כשהעשן היה מתפזר, כנראה הייתה מתפזר בצורה טובה ויפה. אפילו שאלו, אומני אלכסנדרה, אמנם היה פוסה מיד, היה מתפזר בצורה כנראה לא טובה. כיוון שידעו חכמים בדבר, הבינו, אמרו כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, זה לכבודו ברא, שנאמר, כל הנקרא בשמי לכבודי בראתי וכו', שלחו אחרים ולא רצו לבוא עד שכפלו להם שכרם, גם כאן רוצו עוד כסף. 12 מנאי נוטלים נתנו להם 24, רבי דה אומר 24 נוטלים נתנו להם 48. אמרו להם, מפני מה אין אתם רוצים ללמד? אמרו להם, מסורת היא בידינו מאבותינו שהבית הזה עתיד לחרב, שלא ילמדו אחרים ויהיו עושים כן לפני עבודה זרה שלהם. כמו שאמרנו, גם כמה היו מזכים אותם לשבח למשהו מסוים, בדברים הללו מזכים אותם לשבח, שלא יצאת אישה משל אחד מהם מבוסלת מעולם, אם נשים לא היו יוצאים מבוסמות מבית אבטינס, כדי שלא יגידו שזה ממעשה הקטורת, מפתאום הקטורת. ואפילו לא עוד שזה לא רק אנשים שלהם, אלא, לא יודע, אלא כשהיה אחד בנושא אישה במקום אחר, שלא ממשפחת בית אבטינס, היה פוסק אימא על מנת שלא תתבשם, היו עושים תנאי מראש שנושא אותה על מנת שלא תתבשם. שלא יהיו אומרים מעשה פתאום הקטורת, היינו מתבשמות לקיים מה שנאמר, והייתם נקיים מהשם ומישראל. והגמרא מביאה פה כמה סיפורים מעשיות מבית משפחת אבטינס. אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי עומד בירושלים ומצאתי תינוק אחד משל בית אבטינס. אמרתי לו, בני, איזו משפחת? אמר לו, משפחת פלוני, כלומר בית אבטינס, אז הוא נתן עוד הוכחה. אמרתי לו, בני, אבותיך לפי שהתכוונו לרבות כבודן, למעט כבוד שמיים, הם רצו לרבות כבודן, לא רצו למעט האומנות לאחרים, כדי שיהיה להם הרבה כסף, ולא ימצאו אחרים שעשו בחינם או בדמים מועטים, ולמעט כבוד שמיים. רצו למעט איזה כבוד שמיים. אבל לכן, בסופו של מה קרה, לפיכך כבודן התמעט, כי היה חורבן הבית, והפסילו את המלאכה, ואילו כבוד שמיים התרבה. כי כולם ראו שהקדוש ברוך הוא לא נושא פנים לאף אחד, אפילו לבית המקדש. עוד סיפור, אמר רבי עקיבא, סך לי שמעון בן לוגה, מלקט הייתי הסבים ואני ותינוק אחד משל בית אבטינס, וראיתי אותו שבכה, וראיתי אותו ששחק. אמרתי לו, בני, למה בכית? אמר לי על כבוד שבית אבא שהתמעט, הרי מי חורבן הבית, לא כבר לא צריכים את האומנות שבית אבטינס. אז שאלת לו, למה שחקת? אמרתי לו, על הכבוד המתוקן הצדיקים לעתיד לבוא, כשיבנה בית המקדש, אז הכבוד יהיה להם, לכן הוא שחק. ומה ראית? למה עכשיו פתאום נזכרת בכל זה? ענה התינוק, מלא אשן ראיתי, ראיתי מלא אשן, איזה עשב שהיה גורם לאשן להיות זקוף כעמוד. נומתי לו, בני הראה לי, אז אמרתי לו, תתראה לי את האשן הזה, את המלא אשן הזה. אמר לי, רבי מסור בידי מאבותיי, שלא להראותו לבריאה. יש שבועה שאני לא יכול לראות לאף אחד. אמר רבי יוחנן בן נורי, פגע בי זקן אחד משל בית אבטינס, כלומר פעם אחת זה קרה, ומגילת סמנים בידו, הוא הביא, הביא לי את המגילה שכתוב בה שמות סמני הקטורת, וצורתם מדויקת לזהות אותם, להכיר אותם. אמר לי רבי, לשעבר היו בית אבא צנועים, כלומר כולם היו נאמנים, לכן לא לימדנו אדם אחר, והיו מוסרים את המגילה הזאת אלו מאלו, כלומר כל המשפחה הייתה נאמנה. עכשיו שנה בן אבא נאמנים, הלך את המגילה ויזהר בה, כלומר עכשיו הביאו את זה למישהו מחוץ למשפחה, כי הם היו נאמנים, זה היה רבי יוחנן בן נורי. וכשבאתי והרציתי כל הדברים לפני רבי עקיבא, זלגו עיניו דמעות. ואמר, מעתה איננו צריכים להזכיר על נגלי, כלומר, זלגו עיניו דמעות, כי בהתחלה חשדו בית אבטינס שהם לא היו בסדר, אבל באמת כנראה הם היו בסדר. רצו להביא את הסודות האלה רק למי שהגון. ועכשיו הבינו באמת אם אין מישהו הגון מהמשפחה, יביאו את זה מחוץ למשפחה, כלומר, באמת זה היה לשם שמיים. לכן לא צריך להזכיר אותם לגנאי. עוד עמד במשנה על הזרבל על הפרוכת, שהיה ממונה על אורגי הפרוכת, לראות מי מהאומנים בקי במלאכתו ומי לא בקי, והיה משלם מסחרה לפי העניין. פנחס המלביש היה מלביש את הכהן הגדול בבגדי כהונה גדולה לפני עבודה והיה מפשיט אותו. מעשה בכהן גדול אחד שהיה ממונה על הבגדים כפנחס המלביש, שהלביש להסתראות אחד, נתן לו 8 זהובים, הוא הלביש שר אחד, נתן לו 8 זהובים בשכרו, והידה אמרים תראה השר יבלי. כלומר, הוא היה מומחה גדול בלהלביש ולהפשיט, ולכן נתן לו שכר הרבה על הדבר הזה. אומרת המשנה, הלכה בית, אין פוחדים משיבה אמרקולין, אמרקולין בלשון אמרקולה, הם היו כנראה ממונים על כולם, והיו מנהלים הגדולים של בית המקדש, ושלושה גזברים, שהם הפקידים שממונים על ממון ההקדש, והם היו מתחת האמרקולים. ואין עושים צרה לציבור לגבות ממון מהציבור פחות משניים. תמיד צריך שניים. חוץ מבין אחיה שהממונה על חולי המעיים ולזר שעל הפרוכת, למרות שזה עסקי ממון בקניית הרפואות והפרוכות, למה אותן קיבלו רוב הציבור עליהם ולא צריך שניים, כמו שבדרך כלל צריך שניים כשהוא עוסקים בענייני ממון. אומרת הגמרא, אם פוחתים משלושה גזברים משבעה מרכולין, תנאי, למרות שלא היו פוחתים משני ממונים, קטקלין, כן? שאף לא היו פוחתים משני ממונים הנקראים קטליקין. הם יותר חשובים מהמרכולין. כלומר, יש כנראה מנהלים יותר גדולים שזה קטליקין. קטליקין, עד ההודכתי, זה מה שאומרת הגמרא, זה פסוקים מדברי הימים. פסוק הזה כתוב, ויחיאל ועזדיהו, ונחת ועשאל וירימות ויוזבת ואליאל וישמחה ומחד ובנייהו פקידים יד כנניהו ושימי אחיו במפקד יחזקיהו המלך ועזריהו נגיד בית אלוקים. המברת הגמרא, ויחיאל ועזדיהו ונחת, שלושתם היו גזברים, ועשאל וירימות ויוזבת ואליאל וישמחה ומחד ובנייהו, אז השבעה אלו היו המרכולים, כמו שאמרנו, השבעת אלו היו למעלה מהגזברים, פקידים יד כנניהו ושימי ואחיו, שניים אלו היו ממונים על המרכולים, כמו שאמרנו, הם קטליקין, במפקד יחיהו המלך ועזריהו נגיד בית אלוקים. כל אלו הממונים התמנו על ידי חזקיהו המלך ועזריהו שהוא היה הכהן הגדול. הגמרא מבארת את סדר האחריות של כל הממונים על נכסי ההקדש. אומרת הגמרא, כשהוא חותם, כלומר כשהם מכניסים דברי הקדש, יהיו גנוזים עד הזמן שיצטרכו להשתמש בהם, אז זה סדר ההחתמה. בתחילה הגזבר חותם, עושה עליו חותם, כי כל חותם הוא שונה משל חברו. אחרי זה נותן למרכול שהוא יחתום גם הוא, המרכול חותם, נותנו לקטליקון שהוא יחתום גם הוא, קטליקון חותם נותנו לכהן גדול שיחתום גם הוא, ואחרי זה כהן גדול חותם נותנו למלך שיחתום גם הוא, וזה הסדר ההחתמה כמו מהקטן לגדול. וכשהוא מתיר, כשרוצים להוציא את ההקדש, אז כל אחד צריך להכיר את החותם שלו, שלא השתנה, לא נתחלף, והסדר הוא מהגדול עד הקטן. המלך רואה חותמו שלא נגע בו שום אדם, הוא מתיר, שובר את החותם, כהן גדול רואה חותמו ומתיר, קטליקין רואה את חותמו ומתיר, המרכל רואה חותמו ומתיר, גזבר רואה חותמו ומתיר, וכשהוא סור כל החותמות יכולים להיכנס ללשכה להשתמש בהקדשות. למדנו במשנה שאין עושים שררה לציבור בממון פחות משניים, ויש על זה מקור, רב נחמן בשם רבי מנה, על שם השמר הפסוק, והם יקחו את הזהב, את התחלת ואת הארגמן זה, והם כתוב, והם ראשון רבים, מיעוט רמים שניים, בשביל ממון צריך שיהיו שני אנשים. אומרת הגמרא, מחלוקת המוראים בעניין מקור אושרו של משה רבנו. אמר רבי חנינא ורבי חנינא, מפסולת של לוחות העשיר משה. משה היה צריך לחצוב את הלוחות השניות, אז הפסולת הוא, זה גרם לאושרו של משה. עד עוד הוא הכתיב, פסול לך שני לוחות אבנים, פסול לך שתהיה הפסולת שלך. אמר רבי חנינא, הוא חולק מחצב של אבנים טובות ומרגליות, ברא לו הקדוש ברוך הוא מתוך אוהלו, וממנו העשיר משה. לא היה איזה מחצב שהשם ברא לו במיוחד בשביל זה. והגמרא מביאה מחלוקת המוראים, מה הייתה דעת העם על אושרו של משה? כתיב, והיה כצאת משה אל האוהל יקומו כולם וניצבו איש פתח אוהלו והביטו אחרי משה עד בואי האוהלה. טרן המוראים, שני המוראים. אחד אמר לגנאי, היו מסתכלים עליו לגנאי, ואחד אמר לשבח, היו מסתכלים עליו לשבח. מד אמר לגנאי, כל אחד היה מראה לחברו על משה רבנו, שהוא ככה גדול, כביכול אכל הרבה, שמן. חמון שקין, ראו כמה שוקיו עבים, חמון קרים, כמה רגליו עבים, חמון קופד, ראו כמה בשר הרבה הוא אוכל. אכיל מן דיודאי ושתם יהודה, אמרו, תראו מה הוא אוכל משלנו היהודים ושותה משלנו. כל מידי, כל מה שיש לו, זה מן יהודאי, הוא לקח מאיתנו. אבל מה נדבר לשבח? אמרו, אם מחמד צדיקי ומזכאי, זכו לראות את הצדיק. טוב ידע זכה למחתי, למחתי, למחמייתי, אשרי מי שזכה לראות את הצדיק במדרגה זו. הגענו למשנה הבאה בהלכה ג', המשנה מפרטת את סדר מסירת הנסחים למי שצריך נסחים. מצוות הנסחים זה מי שמביא עולה ושלמים או חטאת ואשם של מצורע ומביא עם הקורבן נסחים, כלומר יין לניסוך על המזבח ומנחת נסחים, מנחת סולת בלולה בשמן שמוקטרת כליל על המזבח. כמות המנחה משתנה לפי סוג הבהמה שמקריבים. אם מדובר על פר, אז זה שלושה עשרונים, סולת בלולה בחציין. אם מדובר על כבש או עז זה אחר, עולת העוף לא צריכים נסחים וכדומה. גם כמות היין משתנה לפי כמות השמן. אז אומרת המשנה, ארבעה חותמות היו במקדש, היו ארבעה סוגי חותמות, זה פיסות קלף שניתנו למי שקנה נסחים. וכתוב עליהם עגל, זכר, גדי וחוטה. זה כאילו שתי קבוצות. כפי שאנחנו נראה, זה כולל, עגל הוא כולל מה? עגל כולל הוא עבור כל הנסחים לגבי הקורבנות שבאו מהבקר. וזכר זה עבור נסחים של עיל. גדי זה עבור קורבן כבש או עז. וחוטה זה נקרא קורבן מצורה. זה דעה הראשונה. דעה השנייה, בן עזאי אומר חמישה היו באמת, כי קורבן מצורע הוא מצריך, יש קורבן מצורע עשיר וקורבן מצורע עני, זה מה שכתוב בארמית, כתוב עליהם עגל זכר גדי חוטא דל וחוטא עשיר, בכלל זה היה בארמית, אבל גם דל ועשיר. מדוע? כי באמת זה מסתיים, הרי יש פה שני דברים לגבי מצורע. א', הוא צריך להביא יותר שמן, כי השמן הזה גם נמרח על האוזן, על בוד ידו הימנית והרגלו הימנית וכולי, וגם המצורע עשיר הוא מביא שלוש בהמות, שני כבשים וכבשה אחת, שני כבשים לעולה, אשם וחטאת, והכבשה לחטאת, ומצורע עני הוא מביא במקום שתי בהמות לחטאת ועולה, שתי תורים ושני בני עונה. ולכן גם הנסחים משתנים. עכשיו אומרת המשנה, עגל משמש לנסחי בקר, כמו שאמרנו, ניתן למי ששילם לגזבר עבור נסחים לעולה או שלמים, שווים להם הבקר לסוגיו, גדולים או קטנים, זכרים או נקבות. תלוי מה הוא היה צריך. גדי הוא משמש עם נסחי הצון, הוא ניתן למי ששילם עבור קורבן מהצון, כבשים ועיזים, לסוגיו, גדולים וקטנים, זכרים או נקבות, חוץ משל אלים. אלים זה היה זכר, זכר משמש עם נסחי אלים בלבד, וחוטא, כמו שאמרנו, משמש עם נסחי שלוש בהמות שמצורעים, ויחד עם עוד שמן שצריך בשביל המריחה. עכשיו משנה ממשיכה לבאר את סדר מסירת הנסחים. איך זה בדיוק היה עובד? מי שהיו מבקש, נגיד הוא רוצה לקנות יין, סולה ושמן נסחים, אז הולך לו אצל יוחנן, כשהוא ממונה על החותמות, נותן לו מעות, משלם לפי זה, הוא מקבל ממנו חותם, מקבל איזה משהו תמורת זה, בא לו אצל אחיה שהוא ממונה על הנסחים, נותן לו את החותם הזה, הוא מקבל ממנו נסחים. ולערב, היו צריכים יוחנן ואחיה להצליב מידע, באים זה אצל זה, אחיה מוציא את החותמות שהוא קיבל, הוא מקבל כנדן מעות מיוחנן. אם התיאורים, אם הדמים שקיבל יוחנן היו יותר מהסכום המתאים לחותמות, אז כמו שאמרנו, יד ההקדש עליה עליונה, הוא תיאור להקדש. ואם פחתו, אז היה יוחנן משלם מביתו, הוא היה צריך לשלם מהכספי עצמו, להשלים את החסר, כמו שאמרנו, יד ההקדש עד העליונה. מי שעבד ממנו חותמו, עבד החותם, ממתינו עד הערב, מחכים עד שיוודו יוחנן ואחיה ביחד, אם מצאו לו באמת כדי חותמו, יצאו באמת, שבידי יוחנן היה יותר מעות מכדי החותם, באמת אז מקבלים את הטענה שעבד החותם, נותנים לו את הנסחים. אם לאו, אז לא היה לו, גמרנו, אין לו. כמו שאמרנו, יד הקדש על העליונה. לא זו בלבד, שם היום כתוב עליהם, היו כותבים את שם היום על החותמות, מפני הרמאים מצאו שהיו מרמים בעניין הזה, לכן היו צריכים לכתוב את התאריך, כדי שלא ירמו. אומרת כמו, למה לפי בן עזאי באמת היו חמישה, וכי בן עזאי חוטא דל, למה צריך להגיד גם חוטא דל? הרי מצורע אני מביא כבש אחד לאשם, זה מספיק לא בדיוק, כמו חותם גדי. אלא כמו שאמרנו, היה מביא לוגו עמו, מכיוון שהיה צריך חוץ משלושת לוגי השמן למנחת נסחים, היה צריך המצורע להביא עוד לוג נוסף, ולכן התאימו את הלוג המיוחד, החותם הזה למיוחד, למי שצריך להביא עוד לוג שמן. אבל רבנן, ברם כרבנן, מביא גדי, לדעתו מביא חותם גדי, מדוע המצורע, כל יש לו, כולם מכירים אותו, ולכן הממונה יודע שהוא צריך להוסיף עוד לוג שמן נוסף. נכסי רחל, שזה נקבת העיל, כבשה למעלה בת שנתה, מה? האם זה הולך לפי החותם של גדי, או חותם של זכר? עומד גם אם מה, דתנינן, גדי משמש נסחי צון גדולים וקטנים, זכרים ונקבות, כנראה הכוונה, הדה אמרי, נסחי רחל, כי נכסי גדי, זה כולל גם נקבות, אז כנראה שזה נכלל בחותם של גדי. למדו שעגל משמש נכסי בקר גדולים וקטנים, מאיפה לומדים שלגבי העגל, לגבי השור, אין הבדל באמת בין העגל לשור, כלומר, מאיפה לומדים את זה? מכאן, דכתיב, ככה יעשה לשור האחד, אולי לאחד, ולעשה בכבשים או בעיזים. למה צריך להגיד את זה? הרי בפסוקים לפני כן כבר למדנו. לשור האחד, למה נאמר? כבר אמר דין שור נסחה בפסוקים שלפני כן. וכי תעשה בן בקר. אלא זה באמת מיותר לדרשה, מגיד שלא חילק בנכסי עגל הקטן לנכסי שור הגדול. שיעור הנסחים שבהם שווה. שהיה בדין, היה אפשר להגיד לחלק. למה לחלק? היה בדין בין הצון דרו נסחים, בין הבקר דרו נסחים, שניהם צריכים נסחים. אם מצאנו שחילק בנסחי כבש לנכסי, הרי למדנו בכבש ועיל, כן חילק, התורה חילק בין כבש הקטן לבין עיל הגדול יותר, כמו שראינו כבש ועיל, ראינו חותמות שונים. אז אולי גם בתוך השברים נחלק בין עגל לשור, לכן, לכך נחלוק בין נכסי עגל לנכסי שור, תמוד אמר, לכן לימדו אותנו, כך יעשה לשור האחד, מגיד שלא חילק בין נכסי עגל לנכסי שור, וגם שור בין יומו קרוי שור. אומרת הגמרא בעצם כל הפסוק הוא מיותר. או לעיל למה נאמר, אז למה כתוב או לעיל? באמת הרי לפני כן גם למדנו, או לעיל תעשה מנחה. אלא גם כאן היה בדין, היה אפשר לחשוב, מצאנו שחילק בין נסחי, בין שנה לנסחי, בין שנתיים. אם התורה בעצמו חילק בין כבש לבין עיל, אז גם נחלוק מה בין נכסי בין שנתיים לשלוש. אולי נחלוק גם בין עיל שהוא שלוש לבין עיל שהוא שנתיים לבין עיל שהוא שלוש שנים. תמוד אמר, או לעיל האחד, שאחר יצא מכל כבש, הוא עיל תמיד, לא משנה מה הגיל שלו. או לעשה בכבשים, גם כאן למה נאמר, גם פה היה בדין, היה אפשר לחלק ולומר, אם מצאנו שחילק בנכסי כבש, נכסי איל, לכך נחלוק בנכסי כסבה לנכסי רחל, כלומר כסבה בת שנתה, ורחל בת שנתיים, תמוד אמר, או לעשה בכבשים, וגם לגבי או בייזים כך, למה נאמר, שהיה בדין מצאנו חילק בנכסי כבש לנכסי איל, לכך נחלוק גם בנכסי גדי לנכסי תיש, גדי בחור לנכסי תיש זקן, תמוד אמר, או בייזים, כיש קטן שבייזים לגדול שבתיישים, כולם שווים בנסחים, מה זה בשלושת לוגים? אף זה בשלושת לוגים. למדנו בסוף המשנה ששם היום כתוב, מה היה, היו כותבים על החותמות על שם היום מפני הרמאים. אומרת הגמרא, מה זה עוזר? אגב עצמך שזה יגע אותו יום, הרי נניח היה כתוב יום ראשון בשבת. אז אותו רמאי יכול לשמור, זה יום ראשון הבא, ויקח נסחים. אז אומרת הגמרא לו, שם משמר היה כתוב עליו, היה גם כותב את המשמר ששימש בית המקדש באותו שבוע. אומרת הגמרא גם פה, אגב עצמך שזה יגע אותו משמר, יכול להמתין עד היום ראשון של אותו משמר פעם הבאה, נניח עוד חצי שנה שיבוא לבית המקדש. אלא שם היום ושם שבת ושם חודש היה כתוב עליהם, היה כתוב את התאריך כמו שצריך, שאפילו רוצה לזהג, גם אם הרמאי רוצה לזהג ויכול איכשהו למצוא איזה חור פה, אין מצוי לזהג, אין מצוי להגיע ליום כזה בדיוק עם שם היום, השבת, שם החודש ומשמר וכולי, הכל באותו יום, ייקח לו יותר מדי זמן לשמור את זה ואחד המעבר, כבר לא חוששים לרמאי. הגענו להלכה ד' לתדבר עמוד א', נראה את זה בזאת השם פעם הבאה, חזק וברוך.